זה קצת, גם אותו דבר גם כן בעיירות, למשל, כל הרבס היו רבס בעיירות קטנות, נכון? משבוז, מה זה, שום דבר לא. אבל עשו את משבוז, זהו, הם העלו דברים פשוטים. משבוז, עיירות קטנות, אנשים פשוטים. וזה קשור לתורת חב"ד, החב"ד דברים על זה, מה העניין של אנשים פשוטים, למה כל כך חשוב אנשים פשוטים? כדרך, כמו שחב"ד יודעים להגיד. אבל פה אני מצאתי משהו שסתם דבר מאוד נחמד, שמסביר אולי את הקשר של הבעל שם טוב לאנשים פשוטים. עכשיו, ידוע שהבעל שם טוב הקדוש, כך מספרים באגדות, הוא התקרב ליהודי מקובל שקראו לו רבי אדם בעל שם. לא ברור מי זה הבן אדם הזה, היום ההיסטוריונים יודעים מי הבן אדם הזה? יש עקבות, עקבות שלו או משהו? והוא נתן לו ספרי קבלה, לימד אותו כל עניינים של ענייני קבלה. ואז הוא אמר לבעל שם טוב, אתה יודע מה, מי אתה? אני אספר לך מי אתה. אז הוא אומר שפעם, לפני הרבה שנים, היה חי בעיר הקודש צפת יהודי אחד, שהיה יהודי תמים. הוא לא היה תמיד חכם, אבל להתפלל הוא ידע להתפלל עם כל הלב, כל הנשמה שלו. לילה אחת, אחרי שהוא גומר תיקון חצות, הוא שומע נקישות בדלת. אז הוא שואל, מי זה? אליהו הנביא? אוקיי, הוא פותח לו את הדלת, אליהו הנביא נכנס, יש מלא אורה ושמחה. אליהו הנביא אומר, תשמע, באתי לגלות לך בשנת ביאת המשיח תתקיינו. לא פחות או לא יותר, לא יהודי פשוט. אבל אני רוצה בתנאי דבר אחד, תספר לי מה עשית במצווה שלך, איזו מצווה חשובה, שזה גרם לבני שמעלה לשלוח אותי לספר לך מתי המשיח יבוא. עשית איזה משהו במצווה שלך, מה עשית? אני רוצה לדעת מה עשית. אז היהודי אמר לו, ואז אתה תקבל כזה ידע מתי המשיח יבוא. אומר ליהודי, תשמע, אני עשיתי מה שעשיתי זה על כבוד הקדוש ברוך הוא. אני לא מגלה את זה לאחרים. אם בגלל זה לא תספר לי מתי המשיח יבוא, אז לא, אני לא יודע, לא מעניין אותי. אני מקובלני שמה שיהודי עושה צריך להכביל זאת מני אדם. בקיצור, מה אתם אומרים כזה יהודי? הוא שומע את זה, אליהו הנביא שומע את הדבר הזה, טוב, הוא לא יכול, הוא לא אמר לו שום דבר, קדימה. הוא לא רוצה להגיד לי מה הוא עשה במיטה שלו, אני לא מספר לו מתי המשיח יבוא. אבל מה, הוא עולה לשמיים ומספר מה שקרה. ובשמיים ממש נעשה רעש גדול מהתמימות של האיש הזה. שמה? שהוא לא היה מוכן לספר מה שהוא עשה במיטה שלו, אפילו שהוא, ולא רצה לקבל את הסוד הנפלא של ביאת המשיח. טוב, בידי שלמעלה חשב על הדבר הזה, אמר, אתה אליהו הנביא, תבוא אליו עוד פעם, תלמד אותו תורה, ותגל לו סודות נאמנים, תלמד אותו קבלה, כל הדברים הגבוהים היום. טוב, אז הוא ירד למטה, בא דופק ליהודי הזה בדלת, כנראה הוא לא אמר לו אם המשיח יבוא או לא יבוא, מתי המשיח, זה אולי לא, אבל הוא לימד אותו תורה, עד שאיש פשוט הזה נהיה חד בדרה, צדיק תמים, ואף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא הכיר אותו. היהודי הפשוט נשאר, גדול המקובלים, צדיק הדור, אף אחד לא יודע ממנו. טוב, אבל הוא נפטר, כולם בסוף נפטרים, נכון? הוא מגיע לשמיים, הבן של מעלה החליט, תן לו שכר, מה השכר? אתה עולה עוד, יורד עוד פעם לשמיים, כן? ואז אתה כבר לא תהיה נסתר, אתה תקים תנועה חדשה, שזה תנועת החסידות, וזה הבעל שם טוב, זה הסוד שלך. זאת אומרת, הבעל שם טוב נולד מיהודי פשוט, נכון? זה לא פלא שהיהודי, הבעל שם טוב הקדוש, הוא זה שקירב יהודים פשוטים וראה את החשיבות שלהם, מדוע, זה האיש, זה הלידה שלו, זה המטרה שלו, זה לא פלא. אז מעבר לדברים עמוקים שיש בחב"ד על אנשים פשוטים, יש גם דבר כזה נחמד, שלפי הדרגה שלי, שבשבילי זה מספיק.
יש מגיע מי שרוצה.
אז כמו שראינו, מהדברים הפשוטים, אז יש יוצאים דברים עמוקים. אז יש פה באמת, זאת השם ילמד את ההמשך של הסוגיה הזאת, של שתי השיטות, ואני רק אני חושב נסכם את זה בקיצור. מה שראינו עד עכשיו, אנחנו אוחזים בעצם במבוא השערים בפרק ח' מה? פרק ה', פרק ה', סליחה כן, עמוד ר' למד ח' זה פרק ה' בעמוד ר' למד ח' זה במבוא השערים, זה עמוד ר' למד ח' למעלה. כן, מבוא השערים. אם חסר ספרים, יש עוד ספרים, you need more? יש עוד ספרים, יש עוד למטה עוד ספרים. הוא מביא עוד ספרים. אני מקווה שנוכל להתחיל בדעת השם טניה היום, לפחות ההקדמה. אבל או, יש כוח. כן, אז נסכם את מה שראינו בקיצור. עכשיו, אם יש מישהו שרוצה לתרגם אחרי כל קטע באנגלית, הבנתי שיש יש 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 כאלה שרוצים את זה, אז מי שמתנדב לעשות את זה, יעקב, אתה בתור מומחה לאנגלית אוקספורדית. אפשר גם צרפתית, אפשר בכל... הקבס לא נמצא היום. מי שהוא מתנדב, לא משנה. אז רק נחזור בקיצור על מה שראינו פעם שעברה. ראינו פעם שעברה שתי נקודות בעצם. בפרק ג' אז הרבי הסביר מה בעצם החסידות חידשה מעבר למה שהיה אצל המקובלים. כן? שבזה אין ויכוח שיש איזה חידוש. עכשיו השאלה אחרי זה מה החידוש. אז זאת אומרת, הרבי הסביר שעד שהגיע בעל שם טוב, כל העניין של העולמות העליונים ואורות, יש כל מיני נוסחים שיש בקבלה, אור, כלי, כל הדברים האלה זה מושגים של עולם המחשבה. אין להם שייכות לעולם הגוף, אין לזה שייכות לסופרמרקט, אין לזה שייכות לקחת את הילדים לגן, זה עולם נפרד, אבל עולם, כל הדברים הגבוהים הם מתרחשים בעולם המחשבה. המקובלים, כל הפעולות שלהם על ידי המחשבה, הם משנים את העולמות, כפי סדר, הם יודעים, האריז"ל קיבל איך העולמות מסודרים, ולפי זה הם מסדרים את הכל. עכשיו, מרגע שבעל שם טוב הגיע, ומסביר הרבה, זה לא שהוא בא ואומר, האריז"ל טעה, אני בא ואומר לכם, פשט חדש. לא. ברגע שהבעל שם טוב הגיע, הקדוש ברוך הוא גילה משהו חדש בעולם. התחדש באמת משהו חדש בעולם. תורה חדשה, שאומרת שלא. שגם כיוון שכתוב מלוא כל הארץ כבודו, כן? אז מילא חייב להיות שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. זה לא, אי אפשר להשאיר את כל העולמות העליונים רק בעולם המחשבה. זה לא דברים של, זה לא knowledge רק, כן? אלא גם בכל העניינים הגשמיים, יש בהם קדושה, וממילא, אז הכל צריך להשתנות, כל צורת העבודה צריכה להשתנות, ברגע שאתה מתייחס גם לגשמיות כדבר שיש בו קדושה. אם הגשמיות הוא גם דבר שיש בו קדושה, ולא רק עולם המחשבה, אז מילא, כל סדרי העבודה צריכים להשתנות לפי זה. רק השאלה היא פה, מתחיל השאלה, איך הגשמיות מקבלת אור. אני רק נגיד, יש כל מיני מושגים בקבלה, שלהסביר אותם זה כאילו, למשל, אנחנו אומרים שיורד שפע או אור, מה זה אומר שיורד שפע או אור? כן? מה זה אומר קדושה למשל? אנחנו אומרים שיש בדבר קדושה, מה זה קדושה? מה אתם אומרים? מה זה קדושה? אומרים, הדבר הזה קדוש, מה זה קדושה?
בעצם מובדר מן
הכן. כן, אז איך אני אומר שיש כן קדושה? אני מוריד לפה קדושה, אז מה זה מובדל? אז זה לא מובדל.
המשוכה.
מה?
המשוכה.
אני ממשיך, אבל מה אני ממשיך? מה זה קדושה? אני ממשיך קדושה, אבל מה זה קדושה?
קדושה זה משהו בעצם על קדוש ברוך.
מה זה?
משהו שבקדוש ברוך הוא באמצע. אם אתה נותן משהו כמו ספר.
כן, ספר.
אז המילים מהקדוש ברוך הוא, אז יש קדושה, כי זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. זה לא משנה אם זה המילים בעצמו, או אם זה מילים שנתרגם את המילים. אבל זה בעצם משהו שהקדוש ברוך הוא נתן.
כן, אז אם אני אומר ש...
בעצמו.
אפשר להגיד את זה, כן, מה שאתה אומר, יש שתי נוסחים איך להגיד את זה. אתה יכול להגיד, לכל דבר יש כוח אלוקי שמחיה אותו, נכון? חייב להיות בדבר כוח אלוקי שמחיה אותו. כן? כי בעצם הגשמיות זה דבר מת. כל דבר שהוא גשמי הוא דבר שהוא מת. אם יש לך איזושהי חיות, אתה רואה איזשהו דבר שהוא חי בעולם, אפילו בפרחים, אפילו באבנים, כל דבר שיש לו איזה מושג של חיות, אז חייב שיש לו, כמו שאנחנו אומרים, ואתה מחיה את כולם, בכל דבר יש איזה חיות, זאת אומרת שזה שפע אלוקי שמושפע בעולם. עכשיו, במילים יותר פשוטות, אם אני רוצה להגיד את זה, אני יכול להגיד, כל דבר שיש לו ערך נצחי, זה קדושה. כן? זאת אומרת, אם אני לא אומר, אתה יכול להסתכל על זה מבחינה שיש איזה כמו כוח מחיה, כוח שאנחנו, כמו שהנשמה היא דבר שאנחנו לא יודעים מה היא, אבל אנחנו יודעים שהיא קיימת, יש כוח שמחיה, יש נשמה לכל העולם. כן? יש נשמה לגוף, כמו שאנחנו, יש הנשמה שלנו שזה כוח שמחיה, יש נשמה. אבל כשאנחנו באים להגיד, אנחנו רוצים להרבות קדושה בעולם, רוצים להרבות קדושה, בעצם איך אנחנו מודדים מה מרבה קדושה או לא מרבה קדושה? מה הסימן החיצוני של הקדושה הזאת? תשובה?
אין סוף.
אין סוף? זאת אומרת, כל דבר שהוא נצחי. כי בעולם שום דבר לא נצחי. אין שום דבר שבעולם הזה הוא נצחי. אין שום דבר שהוא נצחי. ובדבר אלוקי, הכל הוא חייב להיות נצחי. אז כל ערך שאני יכול להגדיר אותו כנצחי, כן? זאת אומרת, אני אומר, למשל, האם...
כוכבים הם לא נצחי?
כוכבים הם לא נצחים? לא? כוכבים הם לא נצחים? יש להם, היום, אפילו בפיזיקה יודעים הרי, כן? יש זמן שהעולם יחרב. זה בפיזיקה פשוטה. אין, לפי המצב של העולם, העולם לא יכול להתקיים. כמו, יש הרי כוכבים שחורים, כן? כולם יודעים. יש כוכבים שחורים? זה דברים שנחרבו כבר. גשם לא יכול... כן, אני רק גומר את הנקודה. כן? אז בעצם, אנחנו אומרים, כל דבר שהוא ערך... אז למשל, אם אנחנו אומרים שאסור להתחצף לאנשים מבוגרים, אני לוקח את זה הכי פשוט שיש. כן? צריכים להתנהג בכבוד לאנשים מבוגרים. זה ערך שהוא ערך נצחי או שהוא ערך זמני? הדבר הזה.
זמני.
למה זמני? הערך הזה שיש היררכיה, הוא ערך נצחי או ערך זמני? הוא מתבטא במה?
הערכים זה ערכים נצחיים. הפעולה
מה?
זה מוגבר. ערכים נצחיים.
כן, לא כל הערכים הם נצחיים. למשל, האם התנועה הקומוניסטית היא ערך נצחי? הוא לא ערך נצחי, נכון?
בעזרת השם.
יכול להיות שיש בבסיס של זה איזה ערך, הרי היה מקובלים שניסו להשתמש עם הרעיונות האלה של זה, האדמו"ר מאשלג וכו', היה כאלה, אבל יש דברים שהם ערכים נצחיים, זה הגדרה להבין, זה הגדרה חיצונית להבין מה זה דבר שיש בו חיות אלוקית, כן? עכשיו, אז לכן, אני פשוט, אנחנו מדברים קודים, אז אני רק רוצה קצת לפשט, זאת אומרת, עד הבעל שם טוב, הערך הנצחי וכל העולמות העליונים מתנהלים לא בגשם, כי גשמיות אין לה דבר נצחי. גשמיות זה גשם, זה חלק מן העולם. אז הגוף שלנו, וכל הפעולות הגשמיות שאנחנו עושים בעולם, אין להם ערך נצחי. יש להם ערך שעתי, פשוט, אנחנו נמצאים פה, אנחנו צריכים להחליף פרה עם חמור, אז זה מה שאנחנו עושים. אבל זה לא, אין פה ערך בפעולה הזאת. יפה? אז, אבל מה? אני משתמש עם זה. אני משתמש עם זה שאני, יש לי חמור, ואני יכול עכשיו ללכת עם החמור לבית המדרש, אז יוצא שכל הפעולות הגשמיות שלנו בסופו של דבר מביאים אותנו לערך נצחי. יפה, דבר גדול. דבר גדול. זאת אומרת, יש לנו, זה בעצם לפי המקובלים. כל הגשמיות הזאת זה סך הכל חמור שנושא את נוסיו. הוא לוקח אותנו, חומריות, חומר, זה סך הכל דבר שיש לו כוח לקדם ערכים אחרים. אבל אין לו ערך בפני עצמו. אתה לא אומר, תראו, לגשמיות יש ערך בפני עצמה. עכשיו השאלה היא, אז מה אומר? אתם אומרים, הבעל שם טוב הגיע, הוא אומר, לגשמיות יש איזה ערך. עכשיו, איך לגשמיות נהיה ערך? השאלה, איך זה נהיה המהפך קורה? כן? אגב, כל מה שאנחנו יודעים זה בחסידות, הרב קוק זה עוד שלב אחרי זה. יש מאיזביצ'ה, רב נחמן, פריצדיק, הרב קוק, כן? באופן כללי, איזביצ'ה, רב נחמן, רב צודק הכהן מלובלין והרב קוק, זה תורה עוד יותר אחרי חסידות. זאת אומרת, הם אפילו בעבירות, יש להם תורות שלמות על עבירות אפילו, דברים שאתה לא תראה בחסידות, איזה טוב אפשר למצוא בעבירה, זה דברים שאנחנו לא מדברים עליהם. כמו שאמרנו, זה תורה של משיח. כן? זה ממש תורה של משיח. אבל החסידות בא, ישלב לפני תורה של משיח. אז הספרים האלה, סתם, צריכים לדעת, מי שלומד רב נחמן או רב צודק או זה, הוא כבר שייך לעולם אחר. בחלוקה זה עולם שהוא כבר שלב יותר מאוחר. אנחנו מדברים עכשיו על מה שהבעל שם טוב חידש. אז מילא, עכשיו יש לנו פה ויכוח, איך הדבר הגשמי נהיה לו ערך. אומר הבעל התניא, זה לא, אין פה מהפך שלם. אין פה מהפך שלם. זה עדיין נשאר שהחוכמה בינה ודעת, השכל, הנלד של הבן אדם, זה הערך הגדול. זה הערך. הכל נמצא בדעת בעצם. כמו שאמרו המקובלים. רק מה? יש אפשרות שהדעת הזאת תשפיע על הגוף עצמו. לא בתור שהגוף יהיה עכשיו רק מכשיר, כמו חמור, שאיתו סוחבים דברים כדי... לא. באופן עצמי יש הקשר, כיוון שבגוף עצמו תמון איזה משהו, קדושה מלכתחילה, כן? יש קדושה מלכתחילה בגוף, אז איך היא מגיעה לידי ביטוי הקדושה שבגשמיות? איך הערך הנצחי? אם אני מקבל איזה השכלה, מקבל איזה תובנה מהפעולה הזאת. זאת אומרת, כל פעולה כשיש לה תובנה, יש לה ערך. אבל בלי תובנה, אם זה יהיה מנותק מתובנה, מנותק מהנלג', אז זה נשאר עדיין גשם. כן?
זאת אומרת שאני מנענה על אולי, אם אני לא מכוון...
אם אתה לא חושב שום דבר, אז הפעולה היא מצווה, נכון? מצוות זה עוד שאלה, כן? אבל מבחינת העבודה של המקובלים, העבודה של ה... של ה של ה של של הקבלה, לא עשית פה עכשיו פעולות, יכול להיות שיהיה פעולות ממילא, איך זה עובד, לא משנה, זה נראה אחרי זה. גם כל יהודי שעושה מצווה, גם בלי שום מכוון שום דבר, כל עוד הוא עושה את זה לפי הכללים, הוא יצא ידי חובה. השאלה היא, אנחנו מדברים פה, האם יש פה ערך מחשבתי, ערך של 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 של, של גילוי של חוכמה. אז הוא אומר, העבודה שלנו ככה, כיוון שלגשמיות יש קדושה, אז אנחנו לא יכולים להשתמש עם הגשמיות סתם. אנחנו צריכים לתת לזה איזה ערך של השכלה. זאת אומרת, אנחנו מתפללים, אז התפילה צריכה להיות לה איזה השכלה. זה לא, עד עכשיו התפללנו, נגיד, רק כי יש לנו מצווה להתפלל, או כדי להגיע לאהבה ויראה. לא, כשאני מתפלל, מה אני עושה בעצם? אני משכיל על ידי התפילה. אני מגיע להשגות מחשבתיות בתפילה. בקיצור, כל, בעצם זה השלב שאנחנו מדברים על שיטת חב"ד. שיטת חב"ד אומרת, ואנחנו נראה את זה עכשיו כסדר, בעצם כל ספר התניא בנוי על זה, שבעצם הגשמיות נשארת, כשאתה מדבר על הגשמיות בפני עצמה, היא כמו המקובלים, אבל החיבור שלה לחוכמה יוצר איזה סימביוזה, איך אומרים? כן? ואז הפעולות הגשמיות מקבלות צורה אחרת לגמרי. אז אמרנו, איך נראה תפילה חבדית? כן? היום זה באמת קצת קשה להשיג את זה, וזה אולי מה שנדבר בהמשך, שהרב מחבד האחרון, קצת, יש גם תורה שהוא עצמו מדבר על זה. זה נקרא שברי לוחות. אבל כאילו, נראה בכמה דברים, שינה את השיטה מהרב בלטן. יש כמה דברים, הרי אם אתם רואים חבד, אם הייתם שואלים, מי מתעסק הכי הרבה במצוות מעשיות בפועל? בפועל ממש. או בהשכלות גבוהות. מי יותר מתעסק במעשיות? אז הרבה, המהפך הזה לא היה עד הרבה. נכון? העניין הזה, ללכת להניח תפילין לאנשים, וללכת, כבר מהרייץ אולי אפשר להתחיל להגיד שזה התחיל, אבל בעיקר, הרחבת סקרב האחרון שינה את כל המהפך, העניין של המעשה, ונראה עוד כמה פרטים. עוד כמה פרטים שההנהגה השתנתה לגמרי, ויש על זה איזה תורה שלו, שזה נראה שהוא באמת, הוא באמת אומר את זה, שכאילו משהו משתנה. אבל הכל פנים חב"ד במקור, אנחנו אומרים, נראה את זה אחרי זה בבלטני מפורש. זה מובן עכשיו מה שיטת חב"ד. שיטת חב"ד באופן כללי זה שבעצם הגשמיות, הערך שלה היא בזה שיש לה חיבור להשכלה. יש לה חיבור, הערך הנצחי שלה מגיע מזה שיש לה חיבור לחוכמה בינה ודעת. וכל הדברים מתחילים מחוכמה בינה ודעת. אתה מתחיל עם חוכמה בינה ודעת, עם השכלה, knowledge, וזה יוצר, מגלה, משפיע על כל הפעולות הגשמיות ומגלה בהם קדושה אלוקית. איך? כי אתה תקבל יותר השכלה. איך זה מתגלה? זה מתגלה ויש יותר השכלה, גם אהבה ויראה, אבל בעצם זה עדיין נשאר שהכל הוא בחוכמה בינה ודעת. ולכן זה נקרא חב"ד, חוכמה בינה ודעת. זאת אומרת, זה עיקר היסוד של הבעל התניא. את השיטה השנייה. אתה יכול
להביא דוגמה, שיטה,
איך שה... מה? בשיטות למשל. אז למשל, זה מה שאמרתי, אולי התחלתי את זה ולא סיימתי. התפילה של חב"ד, כן, איך היא הייתה נראית? כשבינם היית רואה חב"ד חסיד, אז היה התבוננות שלמה, ונראה את זה, שהבעל התניא קודם מדבר, כשאני מתפלל, זה לא שאני עכשיו אומר את המילים, לא העניין הוא להגיד את המילים, העניין הוא להתבונן בגדלס השם, ולקבל כל חב"ד, זה כל מיני מושגים בגדלות השם, ולקבל השכלה יותר גבוהה, לקבל knowledge יותר גבוה מהפעולה של התפילה. אז בעצם מה אני עושה כשאני מתפלל? מה אני עושה כשאני מתפלל? אני בעצם על ידי פעולה של תפילה, מקבל knowledge יותר גבוה. אז יותר שבעצם כשאני עושה מעשים, בעצם אני חושב. כשאני עושה פעולות גשמיות, אני בעצם חושב עכשיו. זה, 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 וזה מגלה את הקדושה שבה, זה הקדושה שבמעשה. אבל אם נגיד אני לא יחשוב, אז זה נשאר כמו מקודם. הגשמיות היא גשמיות, אבל היא מסייעת לרוחניות, נכון? הגשמיות תמיד יכולה לסייע לגשמיות כמו המקובלים. רק לסייע. אבל כשהיא מקבלת ערך בפני עצמה, זה כשיש לי, יש לי השכלה מעצם הפעולה. עצם הפעולה מגלה לי השכלה, מוסיפה לי השכלה.
זה דוגמה קבעה.
מה?
כמו סעודת שבת, זה יכול להיות דוגמה מאוד
טובה לזה. כן, סעודת שבת זה מה שגם כן דיברנו פעם בין המקובלים ללא המקובלים, והמגיד מקודש גם כן מדבר על זה, שבעצם לפני הבעל שם טוב, אתה בעצם אומר ככה, יש לנו פה גשמיות, זה יכול להפריע לי וזה יכול להזיק לי בעצם, אבל אני צריך לקבל מזה חיות, יש איזה חיות שאפשר לקבל מהאכילה, כן? אז בעצם הגשמיות היא מכשיר שאני אקבל את החיות לעבודת השם, אבל אין איזה ערך בעצם האכילה. אנחנו לא מדברים שיש ערך בעצם האכילה, זה לא עבודה עצם האכילה. כן? זה עבודה עד כמה שהיא משפיעה לי, נותנת לי כוח. יש עבודת הבירורים, אבל עבודת הבירורים זה, יש עוד נושא של בירורים אצל מקובלים, כן? בירורים, לברר את הניצוצות. זאת אומרת, הגשמיות נשארה גשמיות, אבל הרי יש חיות גם בגשמיות. אז אני מוציא את החיות. זאת אומרת, אני צריך להפריד בוירר. אני עושה בעצם פעולה של בוירר. כל אכילה זה בעצם בוירר. אני, יש לי פה חלק טוב וחלק רע. חלק רע. אז את החלק הרע אני משאיר בחוץ. את החלק הטוב, שמה זה? החיות האלוקית שמחיה את הכל. הרי בלי חיות אלוקית לא יכול להיות שום דבר שמחיה אותו. את זה אני לוקח. כי זה הדבר הרוחני נדבק לדבר הרוחני, אבל הדבר הגשמי נשאר גשמי, כן? הדבר הגשמי נשאר גשמי. עכשיו, אם אנחנו אומרים שבעצם גם הגשמיות יש לה איזה ערך, היא באה להגיד משהו, הקדוש ברוך הוא לא ברא את זה רק כדי שאנחנו נוכל לאכול, הרי הקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותנו שלא נצטרך לאכול, נכון? אז סימן שיש בעצם פעולת האכילה, יש עבודת השם עכשיו. אז פתאום אתה רואה פתאום כזה דבר מוזר, יושב יהודי עם זקן לבן, יושב, אוכל, וכולם מסתכלים איך הוא אוכל. ולא רק שמסתכלים איך הוא אוכל, אלא את כל השאריות שהוא משאיר בצלחת, כולם באים וחוטפים. עכשיו, לא היה את זה אצל מקובלים. האריזה לא ישב בשולחן שבת, וכולם באו והסתכלו איך הוא אוכל. הוא היה אומר להם, מה אתם רוצים ממני? מה אתם רואים פה? כי בעצם האכילה עצמה, זה לא העבודה עכשיו, זה לא העבודה בעצם. אני, יש כל דבר, יש חיות, אז אני לוקח את החיות, משאיר את הגשמיות, בסדר. אבל פתאום זה נהיה שיש מושג של טיש. האכילה עצמה היא איזה מעמד, זאת אומרת, זה עצמו איזה משהו. כי כיוון שיש פה דבר קדוש, ויש פה יהודי קדוש, אז יש פה איזה יחס בין הקדושה הזאת לקדושה הזאת. אז מה היחס? אז כולם מסתכלים, מה זה היחס? מה קורה פה? ואנחנו גם רוצים חלקים מהזה. הרי מה הוא לוקח? הוא לוקח את החיות ומשאיר את החלק הרע כביכול. אנחנו לוקחים מהחלק שהוא משאיר. מה זה שיריים? שיריים, מה שמשאירים. אז כאילו אצל המקובלים, מה אני לוקח? אני לוקח את החיות האלוקית שנמצאת, משאיר את הבסולת שזה רק הגשמיות. מה החסידים חוטפים? את הגשמיות הזאת הם חוטפים, כן? זה ידוע, הרי סיפור על...
אם אתה הולך למקובל היום,
כן.
שהוא לא
קשור לתורת הבעל שם,
כן. אז השאליים שלו זה אפילו יותר גרוע מאוכל רגיל, כי הוא עשה את הבירורים, ודווקא אצל
כן. אין לזה ש... כן. כן, אני לא יודע אם זה רע יותר מאשר אם תאכל פלאפל, כן. אבל כאילו זה אותו דבר, אין לזה משמעות... אין, גם לצפייה במעמד הזה, אין, זה לא מעמד, זה לא מעמד שיש לו רוחניות, זה סתם בן אדם אוכל, מה אתם עושים פה עכשיו, כאילו, מה, מישהו אוכל, מה...
אבל הבירורים מוציא את כל הקדושה.
כן, בסדר, אבל הבן אדם יכול גם לאכול פלאפל ולאכול את גשמיות, הוא לא צריך דווקא לאכול שיריים של מקובל.
וכל זה של המהפכה של חסידות.
כן.
זה בא ל... להחליף את מה שהיה לפני, או זה בא להוסיף את זה? יש עדיין צורך למקובלים שהפעם, או בגלל שעכשיו אנחנו בשלב יותר
מוקדם,
בהיסטוריה,
או,
לא צריכים
אז,
את העבודה.
יפה. אז זה איך שלא יהיה, אנחנו רואים שכל מהלך רוחני, כל מהלך רוחני שהיה, נשאר. כן? זאת אומרת, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. אתם יודעים, אני אפשר להגיד את זה כבר עכשיו. הרמב״ם כותב שלקורבנות, מה הסיבה שאנחנו מכירים קורבנות? מה? כי הגויים מקריבים קורבנות. לא רצינו, הקדוש ברוך הוא לא רצה שהיהודים כל כך ירצו ללכת ולשחוט בהמות, אז הוא אמר, טוב, תעשו את זה בצורה כאין יפסטויר כזה, משהו כזה. זאת אומרת, במקום שיהיה את הפולחן הזה אצל הגויים, תעשו את זה אצל יהודים. והרמב"ן על התורה, אוי, עכשיו, נכנס בו בצורה קיצונית. עכשיו, קורבנות באמת, אם אתה, על פי פשט, אין לזה הסבר. על פי פשט. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתורה נדרשת בפשט רמת דרס סוד. עכשיו, אם אתה רוצה להסביר קורבנות בפשט, בלי שהיה לך את הרמב״ם הזה, אין שום הסבר. אתה לוקח בהמה, שוחט אותה, היה לך עבירה, ופוק, הלך העבירה, והקדוש ברוך הוא, לריח ניחוח איש אל השם. אין לזה, זאת אומרת, זה פגני לחלוטין, לכאורה. זה נראה פעולה פגנית לחלוטין. ההסברים היחידים שיכולים להיות לדבר הזה, זה כבר מעולמות הסוד, דרוש אולי, כן? דרוש. אתה יכול כבר להתחיל ככה, זה משהו סימבולי. אתה שוחט את הבהמה, אתה חושב, בעצם היו צריכים לשחוט אותי. כן? ואז כאילו הבן אדם מתאר לעצמו, וזה סוג של תשובה על ידי הקרבה של קורבן. זה דרוש. אתה יכול להגיד, לא, בבהמה זה בעצם, זה חי ודומם, ואתה מפריד את הדומם, לא משנה, הסברים על פי סוד. אתה יכול להסביר הסברים על פי סוד. אבל על פי פשט אתה לא יכול להסביר. אז עכשיו בא מישהו רב ואומר לך, תדע לך, כל התורה נדרשת על פי פשט, רמז, דרש, סוד. איפה? מה? חסר לי בתורה. חסר חלק בתורה. אם כל התורה חייבת מההתחלה עד הסוף להידרס על פי פשט, חייב להיות שכל חלק בתורה יש לו פשט. אומר הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? אני שולח לכם את הרמב״ם. שהנשמה שלו קשורה לחלק של הפשט. כמו שנראה שהבעל תניא אומר. כל צדיק יש לו חלק אחר בתורה. זאת אומרת, מוכרח שיהיה דרך כזאת בתורה, כיוון שאם לא, אז אין פשט בתורה. עכשיו, אותו דבר לגבי כל החלקים בתורה. כן, לכן הרמב״ן לא יכול להבין את הרמב״ם, שהוא בא מעולם אחר, הוא מגיע מנשמה אחרת, אז הוא לא מבין בך מה אתה רוצה, מה אתה אומר לי שזה גויים? אבל הרמב״ם מגיע מעולם הפשט של התורה, אז מה אתה אומר לי פה, כל מיני קבולה ודברים כאלה, כל זה פגני. כן? זה ממש התנגשות של שתי עולמות, ומישהו היה יכול לחשוב, תראה, אתם מדברים פה על אותו יהדות? כולכם יהודים בעצם? כן, כולם יהודים, אבל צריך שבתורה יהיה את כל הפנים, כי אם לא חסר בפנים של התורה. אז אותו דבר גם בעניין הזה. לא מבטלים את המקובלים. כן? אבל העולם בכללותו צריך להגיע לאיזה תכלית, כמו שהרב הסביר. יש תכלית שזה תורתו של משיח. בעצם מה שמשיח ילמד. מה זה משיח ילמד? זה אוניברסליות בעצם. כן? זאת אומרת, יש קדושה לא רק בעם ישראל, יש קדושה גם בגויים, ויש קדושה בכל דבר, בכל הפעולות, עד כדי כך, זה אני לא רוצה להגיד, אפילו בעבירות יש איזה קדושה. עיין, איזבצ'ה וכל זה. ואפילו קוירח, שכל הזמן חשבנו שהיה רשע, לא בטוח שהוא היה רשע, אולי הוא היה צדיק. אוקיי, אז עכשיו, זאת אומרת, אבל עכשיו מי שאומר שקוירח הוא צדיק, הוא יכול, אפשר להוציא אותו מפה. אבל בזמן, מה שמשיח ילמד אותנו, משיח ילמד אותנו. זה לא שייך לנו לעולם הזה. אבל שום דבר לא מבטל אחד את השני. גם תורה שבעל פה בנויה ככה. כן? בניגלה. זה בנוי ככה. לא מבטלים. למרות שלמעשה היום אנחנו, אם תפתחו שולחן ערוך ותפתחו את הגמרא, הרבה דברים, הרבה מאוד דברים, אנחנו בכלל לא עושים מה שכתוב בגמרא, לעומת מה שכתוב בשולחן ערוך. למה? כי זה עבר גלגולים על גלגולים גלגולים, עד שיש את ההלכה למעשה. אז מה קרה? מבטלים את הגמרא? נמחוק את הגמרא? לא, כי יש תהליך וכל דבר צריך להישאר בתורה. אז לכן יש גם אנשים ששייכים לזה. כמו שני, יש אנשים שהנשמה שלהם היא קשורה לעולם שלפני הבעל שם טוב. לכן יש גם מתנגדים. זה שיש מתנגדים לבעל שם טוב, זה לא שהם רשעים. זה לא שהם, לא, הגרא היה פחות גדול מבעל שם טוב. לא, הוא פשוט, הנשמה שלו שייכת לבחינה מסוימת, והבעל שם טוב שייך לבחינה מסוימת. אבל מבחינת הסדר של הגילויים בעולם, אם אנחנו מקבלים שמה שהבעל שם טוב אמר זה אמת, כן? אם אין פה מסנגדים, אז בעצם מבחינת הגילויים שיש לנו בתורה שבעל פה, אז בעל שם טוב זה עוד שלב הגילוי. כן? עכשיו, מה צריך מפה לתרגם? לא.
good luck.
לא, רציתי רק, זה בעצם הכל היה לחזור על החלק הראשון. עכשיו אנחנו צריכים בעצם לקרוא איך הרב מסביר את החלק השני של עבודת החסידות. אז אולי מפה נתחיל לתרגם, או שאתם רוצים עכשיו. השיטה השנייה, אנחנו צריכים ללמוד בתוכו. כן. יש לנו פה את הקטע הזה עוד לראות ברבה את השיטה השנייה. זה עדיין לא ראינו, כאילו איך הוא מסביר ואת מה יוצא מבין השיטות. מה? אז אוקיי, אז עכשיו אנחנו נראה בעמוד ר' ל"ח ועכשיו הסברים, אולי עכשיו אני אחלק את זה לתרגומים יותר חיים על דרך הבית של החסידות. עכשיו אנחנו מדברים על השיטה של שבעצם המני אפשר,
מה קרה אם יהודים לא מקבלים את התורה הזאת?
אם הם לא היו מקבלים?
Yeah.
אם הם לא היו מקבלים, אז כנראה שזה לא תורת אמת. שבתאי צבי גם כן בא ואמר שיש לו איזה תורה מסוימת, וזה לא התקבל. בסופו של דבר, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שייכנס לעם ישראל, דרך אגב, שבתאי צבי, לא יודעים, אבל רוב עם ישראל האמין בשבתאי צבי. כן? רוב עם, לא בבר כוכבא, בשבתאי צבי, שזה היה לפני הבעל שם טוב. רוב העולם האמין בשבתאי צבי, התז וגאוני העולם האמינו בשבתאי צבי, ובתורות שהוא מסר. זאת אומרת, יש גם תורה של שבתאי צבי. לא יודעים, אבל יש תורה של שבתאי צבי. עד כדי כך שהרמח"ל כותב שהוא השתמש בתורות של נתן העזתי. במכתב מפורש, כותב שהוא השתמש עם ייחודים שייחד נתן העזתי. אבל הכל פנים, מה שלא, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה לא אפקר. כל שיטה שנכנסת בעולם אצל היהודים, חייב להיות שיש לזה איזה משמעות. זה לא מתנה, מה שמתקבל אצל יהודים, תורנים, דתיים, שרוצים לקיים תורה ומצוות, לא יכול להיות שיהיה איזה שיטה שפתאום תקפה עליהם דעות משונות, והם כאילו אנשים שרוצים לעשות טוב ורוצים לשמור את התורה, לא פתאום יהיה להם שיטה. מה שמתקבל בעם ישראל, זה סימן שזה שיטה. השאלה למי זה שייך, למי זה קשור, אבל היום אין כמעט אחד שיכול להגיד שהחסידות זה אפיקורסות, כן? אני לא חושב שיש היום אפילו מהמתנגדים. שבא ואומר, תראה, החסידות זה אפיקורסות גמורה ואסור לשתות יין. כאילו, מה שדיברו בתקופת הבעל שם טוב, גם היום אלה שמתנגדים לא אומרים. אז מה זה אומר? שגם מי שלא שייך לעולם הזה, הוא כבר מבין שזה חלק מהיהדות. כן? זאת אומרת, אז היה שאלה, בכלל, האם כל התורה הזאת בכלל זה יהדות? הרי אנחנו מודים, אנחנו החסידים מודים שזה משהו חדש. אז אולי זה בכלל לא קשור ליהדות, אולי זה אמונה חדשה. שאלה, אני מבין את המסנגדים, זה לא כזה פשוט, יש פה משהו חדש. אבל אם אתה רואה בסופו של דבר שכולם מסכימים שזה יהדות, כן? אין שאלה אם זה יהדות. השאלה אם אני הולך בדרך הזאת או לא בדרך הזאת, אז כולם מסכימים שזה גילוי חדש, בעצם. שאלה אם אני שייך בזה, בנשמה שלי, אם אני שייך לעולם הזה או לא שייך לעולם הזה. בעניין הנשמות, זה נראה בהמשך. למה בן אדם אחד יש לו ככה ובן אדם אחד יש לו ככה, זה הסוד של הנשמות, זה סוד עצום. כי כל נשמה יש לה בחינה אחרת, ויש לה תיקון אחר, ויש לה תפקיד אחר. נראה את זה בהמשך בעניין של 60 ריבו אותיות לתורה, שהבלטניה מדבר. עכשיו, הדרך הבית של החסידות. אז אנחנו מדברים עכשיו, השיטה שחולקת על הבלטניה, שזה בעצם אפשר להגיד, התחיל מרב שלוימי מקרלין. ובעצם אחרי זה הרבה מקרלין, והרבה מהחסידות הרוסיות, כן? וזה באמת עבודת מחקר לדעת איזה חסידות שייכת פה ואיזה שייכת לפה. דרך אגב, נגיד, כל חסידות, כל פולין, הם יותר בצד של חב"ד. כן? כל החסידות הפולניות בעצם היו יותר בצד של חב"ד. ברוסיה עצמה, כמובן, חב"ד זה היה, אבל אוקראינה, בלרוס, צ'רנוביל, כל האזורים של זה, זה כבר, זה הפלג השני.
ואיפה היה בגליציה?
טוב, גליציה, גליציה זה בעצם החסידות, הונגריה וגליציה זה עוד שאלה. לא, באמת, החסידות הונגריות וגליציה, למשל, צאנז. צאנז זה איזה חסידות שהיא עדיין משולבת עם לפני החסידות. יש להם יסודות שהם לא קשורים לחסידות. זאת אומרת, הם לפני חסידות, הם כאילו... יש, בקיצור, כל חסידות צריכים לדון בה בפני עצמם. מי שחסיד של חסידות מסוימת, או שהוא לומד תורה של חסידות מסוימת, והוא רוצה לדעת באיזה עולם, ויש חסידות שבכלל אי אפשר לדעת איפה הם נמצאים. למשל, כל הגזע של ריז'ין. רוז'ין. כל הצדיקים לבית רוז'ין, אין שם תורה, שבתורה אתה יכול לראות מה קורה. כן? זה, 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 זה אפילו פלא, לא מבינים כל כך, מה חסידים, זאת אומרת, היה צדיקים עצומים, משהו שלא זה, אבל מה חסידים, מה השיטה שהם מסרו לחסידים, מאוד 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 קשה. אני לא יודע מה, מה, מה השיטה. ניסיתי לנסות.
כל החסידים סוברים והולכים דרך של רב
שולחן אור. בלטניה. כן, בלטניה זה הלכה בניגלה. כן, כי המגיד ממזריץ' מינה אותו לכתוב
שוב.
כן, 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 כן. זה הלכה בניגלה זה עוד משהו. דרך אגב, השולחן אור חרב, הלשון שלו, מי שלמד אפילו בניגלה, קונטרס אחרון, יש ספר, זה כמו ראשונים. כל מילה שמה... זה ממש כמו ראשון, וגם בטניה ככה. זאת אומרת, כשחבד לומדים טניה, אז על כל מילה יש להם פלפולים שלמים, אנחנו לא נלמד ככה, כי אז בעצם יוצא, אנחנו מתעסקים בפלפולים ולא במה שהוא אומר. אנחנו רוצים יותר לראות מה שהוא אומר, אבל בעצם על כל מילה שלו בעצם אפשר לדון. יש, זה לא, הוא באמת, זה לא יאומן ש...
לקח לי 20 שנה לחבר את ה...
כן, 20 שנה, זה היה גם כמה עריכות. נראה עוד שנייה את העריכות של הטניה, איך זה נכתב. אבל נתקדם, על דרך הבית. דיוקן של עבודה בכוח ובאמונה פשוטה נראה. זאת אומרת, מה שאתה צריך לעשות זה לעבוד בכוח, זאת אומרת, לאמץ פיזית את הגוף שלך בעבודה, כן? באמונה פשוטה, בלי חוכמות, בלי השגות אלוקיות. עבודת השם היא פשוטה, באמונה פשוטה, אני עכשיו עושה את רצון השם, ועם כל כוחות הגוף. קדושת נשמת ישראל, אשר בכל איש לגלות מקרבו. זאת אומרת, הקדושה היא כבר פה. אני לא צריך, לפי השיטה הזאת, לאיזה משהו עליון כדי לקדש, לחבר אותו לקדושה. לא, הקדושה היא בעצם כבר בגשמיות, בעצם. אני רק צריך להוציא אותה. אז אם אני רוצה להוציא משהו מדבר שתקוע חזק, מה אני עושה? מושך חזק, כן, מושך חזק, מוציא. כן? כמו שהגמרא אומרת, תיאור איך הנשמה יוצאת. כן? יש... כמו לקחת שערה מתוך חלב. זה אופן אחד, ככה מוציאים. יש אופן שני, כמו שחבלים של ספינה, אז הם צריכים להיות חזקים, אז שמים אותם בדרך כלל כמעט בגודל של החור. אז כשאתה רוצה להוציא, אתה צריך לעשות מאמץ קשה מאוד. כן? אז בעצם בכל הגשמיות יש קדושת משנה, בכל יש לגלות מקרבו. והקדושה עליו להמשיך ממרום גבוה הרבה מדעת והשגת האיש, גם מכוחו ויכולתו. זאת אומרת, זה לא, אתה אומר לי, מאיפה אני מביא את זה? מאיפה אני מביא קדושה לגשמיות? מהשכלות גבוהות. לא, זה הרבה יותר גדול מזה. השכלות גבוהות זה עדיין מוגבל, אני לא יכול להביא את זה. רק מה? השם יתברך ברא את העולמות כדי שיעבדו איש ישראל. זאת אומרת, כל העולמות זה כדי שאיש ישראל יעבוד אותו. ובכוחו הבלתי מוגבל, עשה הפלא הזה, שנתן את רוממות העילאות הזה בעבודתו של הישראלי. זאת אומרת, כל העולם נברא, איך מתגלה הקדושה שבעולם עצמה, על ידי היהודי. העבודה של היהודי היא זאת שתגלה את כל הקדושה שבעולם, ואני לא צריך להגיע להשכלות. עצם הפעולה שלי. נראה עוד שנייה. לכן, רק בעבודתו, כל קודש הזה מתגלה בו, ודווקא כשעובד בכוח וביגיעה, ובאורווניה, כפי הביטוי השגור אצל קדושי קרלין. אורווניה, מי אמר לי? הוא אמר לי. מה התרגום של זה?
אמרס.
המילוס, בתרגום של זה. כן? המילות. אבל זו מילה שכשמתרגמים אותה, היא כבר לא כל כך טובה. זה יותר טוב כשאומרים אותה אורווניה. אורווניה זו מילה כזאת שמגדירה עבודה עם כל כוח הגוף. ממש.
מאיזה שפה?
זה ביידיש. יידיש, יידיש. אורווניה. כי רק זוהי עבודה שלמה, עבודת מסירות נפש לפניו יתברך. עבודה שבה מתגלה, זאת אומרת, אתה לא יכול להתחמק מזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, והקדושה שבעולמות יכולה להתגלות רק לזה, זה המפתח של זה, מה אפשר לעשות? אז אם הבן אדם יחשוב כל היום בהשגות אלוקיות, כן? זה לא יעבוד, אין מה לעשות. אם הקדוש ברוך הוא עשה שהקדושה תתגלה רק על ידי העבודה במעשה, כן? אז החוכמה אין לה את הכוח הזה. אין כוח בחבד, אין כוח בחבד לגלות את הקדושה שבגשמיות. זה שאתה חושב על מחשבות רוחניות בזמן שאתה עושה מעשים, אבל זה לא הופך את המעשים למשהו אחר. המעשים נשארים אותם דבר, ואתה פשוט במוח נהיה יותר 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 משכיל. אבל למה זה מגלה לפי שיטתם, כן? לפי השיטה השנייה למחשבה, ואין שייכות לגילוי הכוח. אני צריך משהו שמגיע מהגוף עצמו, מהכוח של הגוף עצמו, שתמון בגוף עצמו, כן? כן? כדי לגלות אותו. מה זה אומר? זאת אומרת, אם אני אומר, למשל, ילד צריך מחנך שיוציא ממנו את הכישרונות שלו, כן? אז זאת אומרת, בעצם יש לו כישרונות, אבל אתה צריך איזה מחנך, שהוא בעצם יפעיל את זה, ידריך אותו, יעשה ככה וככה, ואז כשהוא ישים לו את הצורה ואת כל זה, אז הכישרונות שלו יכולים לצאת החוצה, כן? זאת אומרת, ואז אם אתה לוקח את המחנך, הכישרונות יישארו שם וזה יישאר בלי כלום. אבל אז יוצא שככה, אז יוצא שחסר תנאי בילד עצמו כדי לגלות את הכישרונות שלו, ויכול להיות שבילדים זה באמת ככה. עכשיו השאלה היא בגשמיות, כשאתה אומר, הבעל שם טוב גילה, בעולם הזה, כל העולם הזה יש לו, בגשמיות יש לו איזה חיות אלוקית, יש לו קדושה. האם הקדושה הזאת היא צריכה תנאי חיצוני ממנה כדי לגלות אותה, או שכבר בתוכה יש את התנאי לגלות את הקדושה? כן?
עוד פעם.
אנחנו מדברים על, יש קדושה בעולם, יש ערך אלוקי בכל דבר גשמי. עכשיו השאלה היא ככה, האם המפתחות לגילוי הערך הזה גם נמצאים בידיים של הגשמיות? כן? זאת אומרת, לגשמיות יש כוח לגלות את הקדושה שבה, כן? או שלא. הגשמיות יש בה קדושה, אבל אני צריך מפתחות הרבה יותר גדולים, מפתחות חיצוניים. אני צריך שמישהו מבחוץ יגיע ויפתח, ואז מתגלה הקדושה. איך יכול להיות אחרת? מה? שלא צריך משהו חיצוני? או, אז עכשיו בוא נחזיר את זה פה לחבד וקרלין. חבד אומרים כמוך, אתה חבדניק. צריכים לגלות את הקדושה שבתפילה, שבעבודת השם. אז אני בן אדם גשמי, מה אני אעשה? אני פה בעולם הזה, בתוך גוף גשמי. איך אנחנו יכולים לגלות עכשיו קדושה בעולם? תשובה, חוכמה בינה ודעת, זה המפתחות, זה משהו מופשט, הרי חוכמה ודעת הוא לא גשמי. כן? גם כשהוא מתלבש בלבושים גשמים, אבל הוא עדיין נשאר משהו רוחני, אנחנו לא יכולים להסביר אותו, כן? חקר המוח עד היום, לא יודעים איך זה עובד. עד היום, הדבר הכי שהמדענים הכי לא יודעים בעולם, הם יודעים איפה מאדים. אבל איפה המוח שלהם, הם לא כל כך יודעים. זאת אומרת, מה יש במוח שלהם, לא כל כך יודעים. באמת, חקר המוח זה אחד הדברים הקשים לזה, יש גילויים חדשים. אז אנחנו אומרים, חבד אומרת, אתה צריך את המפתחות של החוכמה ובינת שהם רוחנים יותר, כדי להוציא איזה שהוא ערך וקדושה מן הדברים הגשמיים. אומרים קרלין, לא. לדברים הגשמיים בעצמם, זאת אומרת, לכוח הפיזי, יש לך שרירים? יש לו כוח לגלות קדושה של עצמו. איך? אם אני עובד את השם בכל הכוח, זאת אומרת, מה אני עושה? אני מתפלל ואני צועק צרחות שאתה אפילו לא יכול לשמוע אותי. אני נכנסת פעם לבית כנסת של קרלין? שמעת פעם תפילה בקרלין? שמעת, תיכנסו לבית כנסת של קרלין, יש שם הצרחות. עכשיו, מה זה הצרחות האלה? מה שאני רואה בצרחות האלה, זה שבן אדם משתמש עם כוחות פיזיים שלו, צרחות, ובזה הוא חושב שהוא עובד את השם. מה הפשט בזה? מה, הם משוגעים? לא. אז זה הטעות. הם לא משוגעים. יש פה, זה אומר ככה, אני רוצה לגלות את הקדושה שבגשמיות. איך אני אגלה את זה? על ידי כוח גדול. אז כשאני צועק בתפילה ואני מחלה את כוחותיי בתפילה, הכוחות הכי פשוטים, פיזיות. מה קרה עכשיו אחרי שאני צועק בתפילה כל התפילה? פיזית, הגוף שלי נהיה חלש. פיזית, הוצאתי כוחות בתפילה. זאת אומרת, אז זה פעולה גשמית. אני לא צריך בשביל זה knowledge. זה משהו שנמצא בגשמיות בעצמה. אז הפעולות הגשמיות בעצמם, יש להם כוח בעצמם לגלות את הקדושה שבהם. מה זה עושה? התשובה היא כזאת. למשל, אנחנו בעצם רוצים להגיע, נגיד בתפילה, אנחנו רוצים להגיע לאהבה ואירה. אנחנו רוצים להרגיש אהבה ואירה. עכשיו, השאלה היא, איך עושים את זה? עכשיו, כמה פעמים בתפילות אנחנו מרגישים באמת משהו שאנחנו over זה. זה לא הרבה. זאת אומרת, זה לא כל תפילה. לא כל תפילה שאנחנו מתפללים, אנחנו מרגישים שבעצם אנחנו כבר לא יכולים לחוז את עצמנו מרוב התרגשות, נכון? זה קורה. יש כאלה שזה לפעמים זה רק בראש השנה, יש כאלה שזה יותר פעמים, יש... זה קורה לפעמים ולפעמים. איך זה קרה? כשזה קורה, איך זה קורה? מה? כן, אבל איך זה קורה הדבר הזה שהבן אדם מרגיש דבוק? הוא מרגיש, הוא עם הקדוש ברוך הוא עכשיו ביחד. הוא מרגיש שכל מה שמסביבו, כן, לפעמים זה כבר לא חשוב. זה לא כל כך מה שקרה פה ומה שקרה פה, זה לא כל כך חשוב. הוא מרגיש שהוא עלה למקום אחר. הוא הלך לספירה אחרת. איך זה, אם אני רוצה לתת לך... כן, אבל אם אני רוצה לתת לך שיטה, אני רוצה לתת לך שיטה, איך תגיע לזה? איך תגיע לדבקות? אז חב"ד יגידו לך, מה הפירוש? אתה תשכיל הרבה, כי המפתח להכל הוא השכלה, נכון? אז אתה תחשוב הרבה, תלמד הרבה תורה, ואתה תלמד איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואיך הוא מנהיג את העולם, ואת כל התורות החסידיות הכי עמוקות תלמד, וזה, כיוון שהוא הגבוה, זה המדרגה הגבוהה, אז הוא יעורר את האהבה והירה שלך, ואז כשאתה תתפלל, אתה תרגיש שאתה עם הקדוש ברוך הוא. וקרלין אומרת, לא, זה לא השיטה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אתה רוצה ללמוד, תלך ללמוד בחב"ד. אתה רוצה לדעת להשכיל, אז תשב ליד ספר ותלמוד. כן? זה נושא אחד. עכשיו, כשאני רוצה לגלות, להגיע לדבקות הזאת, איך אני עושה את זה, הפוך. אתה הולך למדרגה הכי קטנה, הכי למטה אתה הולך. הכי למטה אתה הולך. אתה תלך ואתה תעבוד בכל הכוח. ואתה תצעק בתפילה. ואתה תלמד עכשיו 5 שעות רצוף, ואתה תרגיש ממוטט מזה, אבל אחרי 5 שעות, פתאום תרגיש שאתה בגן עדן. כן? אחרי שאתה תעבוד בכל הכוח בתפילה, פתאום אתה מרגיש שאתה הגעת למקום אחר. זה קורה, מציאות שזה קורה. החזון איש אמר, אם אתה לומד 3 שעות רצוף, העולם כבר מתחיל להרגיש לך זה. 4 שעות רצוף, כן? אתה לא מפסיק ל4 שעות רצוף, אתה כבר, אין לך אותו שפה כמו בני אדם. 5 שעות רצוף, אתה כבר בגן עדן. עכשיו, מה זה הרצוף הזה? זאת אומרת, יש פה איזה, אתה בעצם מה עשית? אתה קילט את הכוחות שלך בתורה, כן? זה קשה, זה משהו קשה פיזית לעשות, נכון? זה משהו קשה. אם אני אגיד לך עכשיו 5 שעות ללמוד רצוף, מה הדבר הראשון מבחינת קושי? מה עולה לך לראש? זה קשה פיזית. זאת אומרת, אני עכשיו צריך 5 שעות פיזית לשבת וללמוד, זה משהו קשה. זה משהו שהגוף קשה לו עם זה. אבל, אומר לך החזון איש, מניסיון הוא אומר לך את זה. תראה, אם תעשה את זה, אתה פתאום תרגיש בגן עדן. מה קרה? סך הכל, פועל שעובד בבניין 5 שעות ועובד פה כמו חמור, כן? הוא עושה משהו טוב, הוא בונה את מנורת המור, בסדר. אבל הוא עובד 5 שעות. אבל האם אחרי 5 שעות שהוא בנה את מנורת המור, פתאום הוא מרגיש, אוי, נכון שאתה רואה אותם פה ברחוב מדי פעם עושים על האקבר על הזה, אבל זה לא בגלל שהם עבדו 5 שעות והוציאו את כל הכוח שלהם בזה. אומרים תלמידי השם שבדרך קרלין, בעבודת השם זה המפתח. המפתח הוא לעבוד קשה, כשור לעול וכחמור למסע. אל תחפש דוויקוס, אל תחפש כלום. אתה עכשיו הולך ועובד. אם אתה תעשה ככה, אתה תגיע לדוויקוס. אם אתה תעשה ככה, תגיע. למה? כי כיוון שבזמן, מיד שהבעל השם טוב הגיע, הקדושה מתגלה בדרגות הכי נמוכות, אז אני כבר לא צריך סיוע של המדרגות העליונות. אני לא צריך את המחשבות העליונות כדי להפעיל את הזה. הפוך, יש לנו פה עניין לגלות את המדרגות התחתונות. יותר מדי, אנחנו אומרים, יש על זה גם כתורה של, 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 של הרב בעל תניא בתורה. אומרים בלכה דודי, סוף מעשה ומחשבה תחילה. אז הוא מדבר על זה גם הרב בעל תניא בעצמו. זאת אומרת, סוף המעשה, אז במחשבה זה תחילה. מעשה זה הפעולה הכי תחתונה. מחשבה זה פעולה הכי עליונה. עכשיו, סוף מעשה, זאת אומרת, המעשה הכי הכי נמוך, זאת אומרת, הכי למעלה. איפה זה במחשבה? בעולם המחשבה, תחילה. זה הכי למעלה במחשבה. זאת אומרת, יש לך נגיד, מדרג, איך אומרים, ספקטרום? ספקטרום של מחשבה. אז הפעולה הכי גשמית קשור, הכי למטה, קשור עם המחשבה הכי למעלה. כן? אז זאת אומרת, עכשיו איך אני, אז אם זה וזה קשור, הכי למעלה עם הכי למטה, אז איך אני עושה? האם אני מפעיל את הכי למעלה כדי שהכי למטה זה, או שהפוך, אני מפעיל את הכי למטה, עובד עם הכי למטה, עם הכי, אני צורח. מה זה צורח? צורח זה הכי גשמי, מה, כל אחד יכול לצרוח, לא, אבל אני מפעיל את זה בעבודת השם, את הדברים הפשוטים, זה סוף, זה מחשבה תחילה. זה בשורש שלו, הוא נמצא בעולם הכי גבוה. כיוון ש... כן? אז זה בעצם, זה השאלה. כשאני עובד את השם, אז האם אני צריך עכשיו לחבש בעבודת השם השגות, או שאני לא צריך השגות? אני צריך לעבוד בכוח, והדברים, והפוך, זה מגיע הפוך. ואז, כיוון שעבדת בכוח, עם הכלים הגשמיים שלך, אתה תגיע לאהבה ויראה, ותגיע להשגות. ותגיע להשגות. גם הנלד שלך ישתנה, בגלל שאתה עבדת עם כוח הגוף ככה.
מה אתה עושה?
זה הוויכוח.
שאין שם כוח.
מה?
איך הוא מצב בעשייה? יש כוח. איך שם אתה מורר?
כן. לא, הנקודה היא...
סתם בעשייה פשוטה.
לא, צריכים... זה בעצם... יש פה גם כן עניין, שהוא גם כן הרגשתי, שמבתוך הם מרגישים את זה. זאת אומרת, אם הגישה שלי עכשיו לכל מצווה, מה אני יודע, כשאני הולך לעשות מצווה, מה אני עושה? אני עושה את רצון השם, נקודה. זאת אומרת, אני לא מחפש השגות, אני לא מחפש דבקות, אני לא מחפש שום דבר. אני עכשיו בא לעשות את רצון השם, זה לא משנה, גם אם אני לא צריך לנענע את הלולב ככה, כדי שזה, אבל הנקודה היא שהגישה, זה בעצם כל הדברים האלה, כל העניינים האלה, זה שאלה של גישה, איך ניגשים לדבר. אז אמרתי לכם, אם זה שרואים קרלינר צועק בתפילה, וחבדניק יושב וחושב כל התפילה, זה דברים חיצוניים, אבל בעצם זה גישה לכל החיים. זה בעצם, בראש של חב"ד, אתה צריך כל פעם, אתה כל פעם מנסה לגלות פה איזה משהו, להשכיל מאיזה משהו. כל דבר שאתה עושה, אתה מנסה להשכיל, כן? ובקרלין, כל מה שאתה עושה, אתה כאילו כמו שור לעול וחמור למסע. אתה מרגיש את עצמך, אתה ניגש ללולב, למה? כיוון שאני שור, כיוון שאני שור של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהגשמיות צריכה, זהו. אז עצם זה, הפעולה הזאת שאני ניגש אליה בצורה כזאת, זה הגשמיות, זה נקרא עבודה בגשמיות, כן? זאת אומרת, בצורה הכי נחותה, עד רבה, כאילו זה צורה נחותה. אם היית שואל את אריסטו, מה זה הדבר הזה? אז אריסטו היה אומר לך, מה זה הדבר הזה? זה שטות מוחלטת, זה אנשים תת רמה, שאין להם כוח לחשוב, אז הם אומרים, תעשה ככה ואל תחשוב שום דבר, כן? אבל יש פה מחשבה עמוקה שלא תחשוב. יש פה מחשבה עמוקה שתיגש לדברים בלי מחשבה.
הם עושים מצווה בלי כוונה, זה...
לא, מה זה לא כוונה?
בלי כוונות?
לא, בלי השגות, זאת אומרת...
הכוונה לקיים רצון השם.
לקיים רצון השם, כשור לעול. בלי למען תהיה, ויותר מזה, כן.
כתובים בתורה לפעמים.
לא. זה בסדר, כוונת המצוות, נגיד אם אתה אומר בסוכות תשבו, צריכים לכוון, אז זה גם מעשה לחשוב, זה גם כן, זה לא השגה. כשאני אומר לך, תחשוב דבר מסוים, זה לא השגה. אם אני אומר לך מראש מה לחשוב, זה לא השגה. גם לפי חב"ד זה לא השגה. אם אני אומר לך, תחשוב שאתה נמצא בענני כבוד, אז זה מעשה שנמצא במחשבה. זה סוג פעולה שאני אומר לך, תעשה אותה על ידי מחשבה. תחשוב בראש שלך כך וכך. זה לא מחשבה של חב"ד.
דוגמה.
למשל, הנה.
בחב"ד, דווקא על זה, כשאנחנו יושבים בסוכה, ואנחנו עושים את הברכה לשב בסוכה, אנחנו, כשאנחנו מגיעים למילה לשב, אנחנו מסתכלים על הסכך. וזה משהו, זה קשור, ואני חושב זה קשור להתבונן על זה.
כן, יכול להיות.
להתבונן על זה.
בכל המצוות זה בחב"ד, זה עניין של התבוננות, זאת אומרת תוספת מחשבה. If I say to you...
גשם? לפי חב"ד יש קדושה בגשם בעצם, או זה רק
אחרי המחשבה? כן, המחשבה, יש קדושה בעצם. אבל הגילוי שלה, המפתחות שלה, הם על ידי חוכמה ובינה ודעת. צריכים מדרגה חיצונית ממנה כדי שתגלה אותה. אז מילא, היא לא יכולה להתגלות בצורה גשמית, בזה שאתה צועק. אתה לא יכול להשתמש עם פעולות גשמיות נטו, ובזה יתגלה הקדושה. אתה צריך משהו שהוא רוחני קצת, חוכמה, חב"ד. והחב"ד הזה, הוא יפעיל לך, הוא יגלה את הקדושה שכבר נמצאת בתוכו. בזה אין ויכוח שיש קדושה בתוכו.
אני רוצה כאשר היא... מאמין שאלה שבקרלין שרק צורכים כל הזמן, אם לא זורקים קצת משהו אחר בתוך הגשמיות. חושבים על דברים, ואני לא מאמין שזה 100% גשמיות.
אי אפשר לא לחשוב. בוודאי שצריכים לחשוב גם על פירוש המילות וכל זה.
מה אתה אומר, זה הפיזי מביא את המחשבות.
מביא להשגות, כן, לא חייב להיות שבתפילה, אתה תגיע להשגה, אתה פתאום תשב אחרי התפילה, אחרי שזה, ופתאום יעלה לך כזה רעיון גאוני, בעולם המחשבה שלך, איזה חידוש מחשבתי, איזה השכלה מחשבתית. זה לא שזה צריך להיות בזמן העבודה.
אבל זה דוגמה בתפילה. מה אם...
אני יכול להגיד לכם
מניסיון.
אני יכול להגיד לכם מניסיון. מניסיון. אני ניסיתי את זה. תראה, לרבי יש גם שיטה חדשה בכלל, שזה עולם הדמיון. זה עולם חדש, צריכים לדעת. הרבי מפייס את זה.
אבל מה עם הרב
הקרלין? לא, הקרלין היום זה אותו שיטה, אין חידושים בקרלין.
אפילו הרב?
כן, כן, אין חידושים בשיטה. הפוך, הם מאוד חזקים בזה. אבל זה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, גם פרקטית אני לא כל כך מבין את השיטה של חב"ד. סליחה. לא, אני לא מבין איך זה עובד. איך זה עובד, כאילו שאני יחשוב עכשיו מחשבות גדולות וזה יביא אותי לאהבה ויראה. כי ברגע שאני... נכנס לעולם המחשבה, אז כאילו אני קצת מתנתק מהסיפור, זה קצת קשה להבין. אבל כשאני, אם אני מגיע לתפילה, בקיצור, אני מגיע פה בשבע בבוקר לתפילה, אם אני מגיע בגישה שאני צריך להתחדש לי פה איזה רעיון, זאת אומרת, הרעיון הוא הנקודה, הערך הגדול הוא זה שנותן. אז בעצם, אני לא מצליח להבין איך זה יעורר אצלי אהבה ויראה, איך בזה שאני עסוק במחשבות, זה בעצם יורד אצלי אהבה ויראה. ולכן תראו בחב"ד שבעצם הרב אלתר רבי, שיש מושג של אהבה ויראה במחשבה. נכון, אתה לא מרגיש אהבה ויראה, אבל יש לך אהבה ויראה במחשבה.
גם לומדים שעה לפני התפילה.
לומדים שעה לפני התפילה, חסידות.
זה דווקא, זה מה שרציתי להגיד, שבחב"ד זה דווקא הסיבה, הם לומדים לפני התפילה, זה תפילה יותר מאוחר, כדי ללמוד קודם, דווקא על...
על ההשגות, כן, אבל מישהו ש... אבל זה משהו שניסיון יכול לראות את זה, שאם בן אדם מכלה את כוחו, הוא חושב, אני עכשיו אין לי כלום, אני עכשיו רוצה לעשות, זה באמת מניסיון, זה יכול להביא לבן אדם לאהבה ויראה. הוא יכול פתאום להרגיש שמשהו משתנה אצלו. אם הוא יודע שעכשיו אין לי אחרי זה, אני עכשיו עוסק בזה, זה התפקיד שלי, כמו חמור עכשיו, זה התפקיד שלי, כל בן אדם זה אחרת, אבל אני לא מצליח להבין איך הפרקטיקה של המשכלה מפעילה. כן, לא, אני אומר, בצד השני, מניסיון אני אומר, זה לא קורה, זה כמובן זה לא קורה כל יום, כי לא כל יום גם עושים את זה, באמת אנשים לא מרוכזים, אבל מניסיון, אם בן אדם לפעמים, הוא מחליט שהיום השחיס הזה יהיה משהו אחר, הוא ניגש לשחיס הזה עכשיו, הוא עכשיו עובד, הוא לא מגיע להעביר כרטיס וללכת, כן? הוא פתאום ירגיש שמשהו משתנה. הוא יתחיל בור שומה, או לפעמים הוא לא ירגיש שום דבר, אבל פתאום הוא ירגיש שהוא מרחף קצת, הוא כבר לא... הוא לא, זה דברים לא מעניינים אותו כבר, והוא כבר... תלוי עד כמה, לפעמים אתה בכלל, אתה יכול...
לבוא בכוח, להיכנס...
הגישה היא שאני עכשיו עושה רצון השם, נקודה, זה העבודה, כן. כמו אנשי צבא, בקרלין קראו לזה, כמו... אנחנו אנשי צבא, אנחנו חיילים, אנחנו יודעים שיש לנו תפקיד, אנחנו עושים את זה כמו תפקיד. לא הספקנו אפילו לגמור את הזה של הרב, הקצב הזה. כן, זה גופם של דברים.